נשאר באותה דעה.
נכון?
כן, כן, זה אפשר להגיד.
זה אפשר להגיד.
כל מקום שאנחנו מגיעים אומרים, אז זה בדיוק מתאים למניטו.
מה? מה?
כל שאתה מסביר, מדי פעם אני רואה מתאים למניטו.
אה, מתאים.
הכל מסתדר פה. אבל את השיעורים שלך לא הקלטת את השיעורים כשהוא לא היה.
מה?
לא הקלטת את השיעורים כשהוא לא היה.
לי? אני לא מקליט על עצמי.
זה תקלה, אנחנו נטפל בזה בהמשך.
אם פעם הבאה תתת גם להכין.
אני אעשה את זה כמו צריך.
מה שאני אקליט את עצמי.
תמיד רואה אלה שמגיעים כבר ושמים כאילו...
איזה מקליט ענק הוא שם לחשב
שלך. לא, זהו, אבל יש חברים שבאים עם מקליטים את עצמם, אתה יודע למה?
וואלה, זה עוד לא ראיתי. זה עוד לא ראיתי.
אלי קיים מקליט את עצמו.
רוב ובום היום.
לא, הוא אומר כי ההורים של אשתו רוצים לשמוע.
רוצים לשמוע?
לשמוע.
אני לא יודע.
הוא מעלה את זה, עננים, עניינים, אני יודע, כמו שפה מעלים לי עננים, אני לא בתמילה בכלל.
טוב.
אני לא יודע, אני שומע.
טוב. איפה עצרנו? מה? איזה 88?
לא? עברנו? איפה אתם?
353.
איך
באיזה מספר עברת? עברת? אמרתי
שוואי,
נגמר
הספר.
מה נגמר הספר?
חוזרים, יש הרבה שדילגנו.
ברור.
חוזרים?
לא. 353, אבל איפה? זאת השאלה. לא, ולא לחזור על כל הדיון.
לא, זה לא דיון גדול.
לא, סיכום קצר של הדברים.
זה היה דיון גדול מאוד, מה? לא, לא, לא.
הוא קולט מהר.
לא, לא, לא.
נכון?
אני משתדל.
זה שהוא קולט מהר אני יודע, אבל זה ש...
חלק מהדברים יודע, לפניך הוא
קולט. מה?
חלק מהדברים יודע.
רגע, לא, לא, נמצא את המקום, אל תדאג. עוד שנייה.
של כוח. אנחנו מחפשים איפה, אתה יודע איפה זה אימא?
מה? לא, זה לא, 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 לא עצרנו באמצע משהו. טוב, אני חושב 352 למטה. היינו צריכים להגיע, אבל...
לא, עסקנו בכמה דברים ש...
כן, שלא היו קשורים, לא זוכר מה, אבל...
בטח תורה תקווה.
אה, כן, מי דיבר על זה עוד פעם?
אם לא זוכרים, צריך לבוא עוד פעם.
כן, לא, עכשיו שאתה מזכיר...
תורה תקווה, אז נסתדר.
מי, למה הגענו לזה? כן. כי דיברנו על ההבדל בין אקראי ומקראי וזה. כן, עכשיו ברור. טוב. וטוב שזה לא הוקלט, אתה רואה? כי זה אקראי, ככה. טוב, אז אני חושב שבאמת 352 למטה. בשורה האחרונה. אי אפשר שלא להפעיל בעולמנו בשני ממדים אלו, בסתירה בניגוד ביניהם. ניגודיות זו אינה ניתנת לרדוקציה על ידי השכל האנושי, והיא אחד מן המכשולים העיקריים של חיפוש הפילוסוף אחר הבנת עולמו, שהרי הנושא של הבעיה הוא הנושא עצמו. שני הממדים. או שקו היושר בצד אחד והעיגולים בצד השני, בלשון המקובלים. כן? הצד הפרסונלי והצד הבלתי פרסונלי. הצו הדטרמיניסטי לעומת חופש הבחירה של האדם. כל זה אותו דבר. כן? אז למה הוא אומר כאן שהפילוסוף לא יכול לטפל בבעיה? כי הוא בסוף הוא חוקר את עצמו. תלוי עם איזה כלים. מה? אז בדיוק, אז הטענה של מניטו שהכלים של הפילוסופיה הם למעשה הכלים של המדע, והמדע מיועד לחקור תופעות בלתי פרסונליות, לא את נפש האדם.
זאת אומרת פסיכולוגיה
הוא לא מדע? האמת שלא רק לפי מניטו. כל התחום הקרוי היום מדעי הרוח, שהתחיל להתפתח באמת מאמצע שנות ה-50, כן? לפני 60 שנה בערך, 60-70 שנה בערך, באמת. לפני זה היה יותר, למשל, פסיכולוגיה הייתה נחשבת עד אז לענף של הפילוסופיה, תורת הנפש, כן? סוציולוגיה, איך קוראים לו, המייסד של הסוציולוגיה המודרנית, דורקהיים. כל זה, זה דברים חדשים.
בסדר,
אבל
עדיין השאלה
אם
הוא אומר שזה...
לא, לכן, מה שקרה...
זה חדש ממדעי, לא חשוב. לא. גם הקוונטים זה חדש.
זה לא, זה... בסדר, לא משנה, אבל זה מוכח. זה ההבדל.
בסדר.
זה ההבדל, לא. יש הבדל מבחינת... מדע שמבוסס על ניסוי וטעייה, במובן הזה שפיזיקה, ביוכימיה וכו', ביולוגיה לא באמת בתחום הזה, גם כן, לא. גם אסטרונומיה לא, כי זה סוג אחר של מדע, זה מבוסס על תצפיות, זה משהו אחר. אתה לא יכול לחזור ולהגיד לשמש, סליחה, תחזור למקום כדי שנוכל למדוד שוב, למדוד שוב.
זה על חישובים, אני מניח שיש הרבה דברים
שלא ראו. לא, 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 לא.
מצאו כוכב שלא ראו.
לא, 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 לא. אז לכן אני אומר, יש כאן הבדל מהותי בין שני סוגי מדעים. יש מדע שמבוסס על ניסוי וטעייה. בפיזיקה וכימיה בעיקר. בכימיה היום, בביופיזיקה כמובן, כל מה שנגזר מזה, כן? יש סוג אחר של מדע שמבוסס רק על תצפיות. באסטרונומיה זה במובן הזה, בתחום הזה, כן? זה שיש מתמטיקה בכל היום, זה בדיוק מה שנותן את התחושה הזאת שהכל מדעי. אבל זה לא. סטטיסטיקה זה סטטיסטיקה. כן? זה שבסוציולוגיה עושים מחקרים ומנסים לגלות כל מיני דברים, זה מעניין, כן?
יש שקר קטן, שקר...
מה?
יש שקר קטן, שקר גדול וסטטיסטיקה.
לא, אבל זה מבוסס על גילוי של התנהגויות מסוימות, וזה בסדר, אוקיי, אפשר לבנות תיאוריה לסמך הדברים האלה. אפשר לכלכלה, אם נגיד שזה מדע. זאת שאלה גדולה. גדולה מאוד. אז זה נכון שיש אסכולה כזאת שרוצה לראות בכלכלה מדע, ואז אתה כבר לא לומד מיקרו-כלכלה, אלא פתרון של משוואות דיפרנציאליות מסדר שני, ותמיד, בסדר, זה טוב למתמטיקאים מתוסכלים, כן, שלא הצליחו לעשות קריירה במתמטיקה, אז הם הולכים לכיוון של כלכלה, ככה הם יכולים להרשים את כל הסביבה, כאשר מדברים על כל מיני דברים שאף אחד לא מבין.
היום זה הולך לתורת המשחקים.
זה אותו דבר. זה אותו דבר. מתמטיקאים מתוסכלים שצריכים תחום כלשהו, בסדר. אז לוקחים קצת פיזיקה סטטיסטית, כי יש שם גם פיתרו כבר לפני 100 שנה פלוס כל מיני דברים מעניינים, וחושבים שאנשים זה כמו אלקטרונים, כן? זה הצד הבלתי פרסונלי, זה בדיוק זה, זה ההמחשה של הדבר הזה. עם איזה כלים אתה בודק את נפש האדם? אם אתה אומר הכל זה תוצאה של תהליכים ביולוגיים, ביופיזיים, אז אז איפה נפש האדם כאן? זה לא אומר שאין השפעה, כן? זה נכון שאם חסר לך הורמון מסוים, או שיש לך יותר מדי סוכר, אז זה משפיע על, כן? אבל זה עדיין בסביבה, זה לא נפש האדם במובן הזה של הפסיכולוגים מה שאנחנו רוצים, כן? אז זה לא רק סימן שלו של מניטו, כן.
אתה יכול לחבור את הדבר הזה בכלים שהוא לא כל המדעים, כמו שאתה, כמו
הפסיכולוג. אז השאלה זה...
הפילוסוף
הוא... לא, 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 כי יש הבדל מהותי מבחינה זו ש... בפיזיקה, אם יש לך ביטון ניסוי, כן, שסותר את התיאוריה, אתה זורק את התיאוריה לפח. בפסיכולוגיה, אם יש לך מחקר שמראה תוצאה שונה ממה שמקובל, אתה לא עושה מזה שום דבר. יש הבדל מהותי כאן, מבחינה אפיסטמולוגית יש כאן הבדל מהותי בין שני התחומים. אוקיי? אתה לא יכול לבוא ולהגיד בסוציולוגיה, אני אביא ניסוי שבסוף יפיל את כל התיאוריה. לא. כי אין תיאוריה. יש את הדעה של זה ויש את הדעה של זה, והוא רואה את הדברים ככה ואז הוא רואה את הדברים ככה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד מי צודק. אין שאלה כזאת.
מה זה הפילוסופיה של הדת?
שאלה?
של הדת.
פילוסופיה של הדת. נקרא תיאולוגיה. זה ששינו עכשיו למשהו יותר מודרני.
אתה
דבר
גם
להיות פילוסופיה
של הדת היהודית.
כן, זה אפשר, כן, בוודאי. וככה לא מתייחסים לחוכמת ישראל באוניברסיטה.
גם הקבלה זה
תיאוריה
של
הפילוסופיה. ככה מתייחסים לחוכמת ישראל באקדמיה, אכן כן. ויוצא מה שיוצא. אז זה כמו באקדמיה, אתה לא לומד פילוסופיה. זה שיש לך תואר שני או אפילו דוקטורט בפילוסופיה, זה לא הופך אותך לפילוסוף. זה הופך אותך למומחה בהיסטוריה של הפילוסופיה. כי זה מה שלומדים באמת. לומדים היסטוריה של הפילוסופיה. כן, ההיסטוריה, איך זה התגלגל מאריסטו עד ימינו עד. זה פחות או יותר, עם חורים גדולים באמצע כי אין מספיק זמן, כן? אוקיי, זה אותו דבר, פילוסופיה של הדת, זה אותו דבר. זה מה שמלמדים, זה... מה שזה אמר על זה, מה זה אמר על זה, על זה אמר על זה, אז זה אותו דבר. גשום שולם כתב ספרים שלמים על הקבלה, הוא היה מקובל? לא. היסטוריון שהסתכל על דברים וחשב מה שחשב, זה מחייב? לא.
גם הקבליסטים הם פילוסופים של הדת.
לא.
כל אחד...
לא.
זו עובדה שהם לא מסכימים ביניהם, זה יש לו תיאוריה.
לא.
זה יש לו זה. זה לא דבר. ולא זורקים... ולא זורקים...
לא.
ולא זורקים לצד, זאת אומרת זה נשאר...
לא נכון.
זורקים?
לא נכון, בהלכה יש לך דעה כזאת ודעה כזאת ודעת מיעוט, היא נמחקת.
בהלכה, זה לא...
לא אותו דבר. אחרי זמן מה זה, זה אותו דבר. אחרי זמן מה זה אותו דבר?
הלכה זה הלכה וקבלה
לא, זה קבלה. לא, זה חוכמה. חוכמת ישראל היא לא... היא לא
חוכמת ישראל, בדיוק.
אתה לא...
לא הכללים.
לא, אני אומר, זה דבר, נקודה מאוד חשובה. זה מניטו מדגיש את זה, אבל זה לא הוא אמר את זה, הוא כבר שמע את זה מרבו, שהדגיש את הדברים האלה, כן? אנחנו התרגלנו לשפוט כל דבר לפי הקריטריונים של החוכמה היוונית. כן, הפילוסופיה היא כל כולה יוונית במקור, והמדע הוא גם כן יוונית לפחות במערב, כן? במקור. ולכן אימצנו קריטריונים, למשל, עצם העובדה שאימצנו את הלוגיקה של אריסטו, כדי לשפוט האם דבר נכון או לא נכון, האם אפשר להסיק כדבר מסוים מדי דבר אחר וכו', כן? אפשר להעלות על הדעת כללים אחרים. למה אנחנו אימצנו את הכללים האלה? כי מסיבות היסטוריות, לא משנה. אבל ברגע שאתה מאמץ את הכללים האלה, אתה, כאשר אתה בא וצריך להעריך משהו מסוים, הגות מסוימת, אתה בסופו של דבר מעריך אותה בעזרת הכלים האלה. ומה שמניטו אמר, בעקבות מה שרבו גורדין אמר, בואו נעשה את ההפך. אנחנו באים עם חוכמת ישראל, מה שהוא מכנה המסורת הנבואית של האומה, כן? שיש לה מאפיינים משלה, ובואו נעריך עכשיו את החוכמות האחרות. ואז מגלים דברים אחרים. למשל, כאשר באו חכמי יוון ואמרו את מה שאמרו, חכמי ישראל באו ואמרו להם, סליחה, את זה אנחנו מקבלים, ואת זה אנחנו לא מקבלים. כל עוד אתם מדברים על מה שנקרא החוכמות החיצוניות, כן? זה בלי שום זלזול, כי זה דבר חשוב ביותר, כן? חוכמות חיצוניות, אנחנו מקבלים. עובדה, למרות שאנחנו חשבנו שכדור הארץ כן מסתובב סביב השמש, ככה בהגמרא במסכת פסחים, אנחנו מבטלים את דעתנו, כי אתם המומחים בדבר הזה. אבל כאשר אתם רוצים ללמד אותנו שיש נפש כזו ונפש כזו ונפש כזו ונפש כזו, אנחנו אומרים לך, סליחה, שטויות. הנפש האדם, אחת היא. רמב״ם בשמונה פרקים, זו הקביעה החשובה ביותר שלו, כן? לא כפו שהפילוסופים היוונים וממשיכי דרכם בימי הביניים, הערבים וגם הנוצרים אמרו, וגם הרופאים אמרו אותו דבר, כן? זה לא מה ש... זה לא מסתדר עם מה שאנחנו יודעים, לכן אנחנו דוחים את זה. אתה צריך להתרגל, חלק מהחזרה לעבריות, מה שמניתו דיבר כל הזמן.
אולי בגלל זה אנחנו לא מצליחים בהסברה היום.
בוודאי שאנחנו לא מסבירים בהסברה, כי אנחנו לא אומרים את מה שאנחנו רוצים להגיד. אנחנו כל הזמן מנסים להתאים את הדברים לפי שיטה מסוימת. סליחה. כן? הסינים אף פעם לא ניסו, הם אומרים את מה שיש להם. אתה מקבל, מקבל, לא מקבל, לא מקבל, אבל הם לא משתמשים בכלים תרבותיים זרים כדי להסביר את מה שיש להם להגיד. כן? אז למה שאני אבטל את הייחודיות שלי? כי אני מערבי? ממתי אני מערבי? אבל בעקבות מה שהיה במאה ה-19, מדעי היהדות בגרמניה, כן? וכל האסכולה הזאת היא אחר כך, אמרו, לא, קחו את הכלים של התרבות היוונית, ובעזרת הכלים האלה תתחילו לחקור.
להסביר את התרבות היוונית.
ואז הטענה היא כזו, למעשה אין שום דבר מקורי, כי אתם גנפתם את הכל. זה בא מהפלטון, זה בא מזה, זה בא מזה, זה בא מזה, וזה הכל. למה אתה לא יכול לעלות על הדעת אולי שזה הפוך? כשהפלטון שמע רעיון ואמר, מצא חן בעיניי, אני הולך לפתח את זה. פיתח את הרעיון הבסיסי שהוא שמע בעזרת הכלים התרבותיים שהיו בידיו, ויצא מה שיצא. לא, בסוף רק היהודים זה או זייפנים או שקרנים. זה הטענה הבסיסית של מדעי היהדות בגרמניה מה-19. כן, ביקורת המקרא, זה הסיפור. זה הכל, זה מסכם את הכל. והמיטוב אומר, סליחה, אני לא מוכן. בהגות מסוימת, כן? אני בודק אותה לפי הקריטריונים שלי. שני קריטריונים יש לי. אחד, אם זה משהו שתפס בעולם, זה אומר שיש בה גרעין של אמת. כי לא יכול להיות שמשהו תופס אם אין בו גרעין של אמת. זה כלל יסוד. בסדר? ודבר שני, הוא אומר, אני בודק את זה אם זה מוסרי או לא. מוסרי לפי הקריטריונים שלי, כן? אם זה מוסרי או לא. זה שני הקריטריונים. וככה צריך לבדוק כל הגות. לפי הבדיקה שלי, לפי הבדיקה, אחר כך אני אגיד, זה טוב, זה אני יכול לקחת, זה אני יכול להסכים, זה אני דוחה לסף. אבל אני לא מוכן שמישהו יבוא ויגיד לי, קח את הכלים האלה ותשתמש בהם. לא, כי הכלים האלה הם לא שלי. יש להם את הייחודיות שלהם, אבל הם לא של ישראל. ואני רוצה להביא לידי ביטוי הייחודיות של ישראל, והייחודיות של ישראל למשל זה התביעה למוסריות והתביעה לאיחוד המידות. וזה שני הקריטריונים האלה לא קיימים בתרבות היוונית. ולפי הדברים האלה אני צריך לבדוק אגות מסוימת, אני גם צריך לבדוק מהלך היסטורי מסוים. מה הוא אומר מבחינת התפיסה המשיחית של ההיסטוריה והיא ייחודית לעם ישראל. האם זה מקדם אותנו או לא? האם זה טוב או לא?
טוב במובן המוסרי.
טוב במובן המוסרי.
אצל היוונים יש טוב.
ברור, לכן אני אומר, כי אצל המובני הטוב זה יהיה, האם זה יפה?
יפה.
האם זה אסתטי?
יגעים.
כן, לכן אני אומר, אני לא מוכן. לכן מה שהאקדמיה בארץ קבע, שבסופו של דבר כל הכלים הם כלים יוונים, אומר, אני לא מוכן לדבר הזה. עוד יותר גרוע הוא אמר, כאשר זה מישהו שחובש כיפה שאומר את הדברים האלה. זה שהוא אומר 2 ועוד 2 בעזרת השם זה 4, בסדר, מותר לא להגיד, כן? בעזרת השם הוא מיותר, כן? כי זה לא עניין אקראי ותלוי ברצונו, אלא זה כללים, כן? או שאתה יודע או שאתה לא יודע, כן? אבל זה מישהו שפתאום מתחיל ללמד אותי, כן? מה זה חוכמת ישראל על פי קריטריונים שנקבעו בגרמניה בברלין לפני 100 ומשהו שנה, לא מוכן? אני יודע מה זה המסורת שלי. ואני לא צריך כלים חיצוניים כדי להעריך אותה. אני בא בשם המסורת שלי, כן? ואני אומר, עכשיו איך אני שופט את כל השאר? זה החידוש שיש לי להגיד. אז איך אני שופט, למשל, כל ההגות של המערב, החל מתקופת המודרנה, נגיד, כן? איך אני מתייחס לזה? האם יש משהו חיובי בדבר הזה? איך אני שופט את ההגות של אחרי מלחמת העולם השנייה? בצד אחד, לפחות מה שאמריקאים קוראים הפילוסופיה הקונטיננטלית, כן? כי אצל הפרימיטיבים שם במערב הפרוע זה בסדר. איך אני שופט את זה? יש שם שני זרמים עיקריים. אחד, הזרם האקזיסטנציאלי, והשני זה הזרם הסטרוקטורליסטי. איך אני שופט את שניהם? לא איך הם שופטים אותי.
אתה
רוצה
לשפוט אותי.
מה?
אתה רוצה לשפוט
אותי. כי אני צריך להעריך. בא מישהו, גוי. אני צריך לדבר עם הגויים גם, כן. חלק מהמשימה של ישראל זה לדבר עם הגויים, כן. כן? שוכחים את הדבר הזה, אנחנו עסוקים בבוע שלנו לזה, אבל זה חלק מהסיפור. אז האם יש ערך, למשל, מה שהאקזיסטנציאלים רוצים לבוא אליי? מה הם מנסים להגיד? איך אני היהודים, המודע לחוכמה של האומה שלי, צריך להתייחס לאמירה של סארטר? ובמקביל, איך אני צריך להתייחס לאמירות של הסטרוקטורליסטים לוי שטראוס, לקאן וליוטר ובכול. איך? זה שיעור שהנתון נתן פעם, ככה הוא אמר את הדבר הזה. הוא דיבר על אברהם, אבל האנלוגיה ברורה וצריך להבין את זה. הוא אומר את הדבר הזה. מה היה החידוש של אברהם? אתה אומר? מה? לא, זה לא נכון. אני יודע שזה מה שרגילים לבוא להגיד, זה לא נכון. מה הייתה התפיסה הרווחת בתקופתו של אברהם? זה מה שהוא קורא התודעה המאגית. שאנשים בעקבות המבול הגיעו למסקנה שאין שום חוקיות בטבע. אין דבר כזה טבע. הכל עלול להשתנות. עובדה, דבר שחשבנו שלא יכול לקרות,
קרה.
מסקנה לוגית, כן? יש כוחות בטבע, במה שאנחנו מכנים בשם טבע, כן? יש כוחות, אבל הכוחות האלה הם עצמאיים. יום אחד בא לשמש לעשות משהו מסוים בעצם, מסקנה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו האדם, לפייס את כוחות הטבע. זאת לא יודעה מה יגיד. טוב. הוא לא סתם מספר את זה כדי להסביר על התודעה המגיד שהייתה לפני כמה, 3,000 ומשהו שנה, כי זה ממש מעניין אותנו כפשוט, אנלוגיה היא פשוטה. הזרם האמפירי בפילוסופיה, שזה הזרם האנגלוסקסי, יום, ברקלי ומילס וכולי, כן? שבאים וטוענים אין דבר כזה טבע, הכל אשליה. בתודעה של הבן אדם הדברים נקבעים, אבל אין דבר כזה מציאות, זה הכל אשליה. זאת אומרת שהדעה הישנה הזאת התגלגלה בצורה מודרנית מאוד ותופסת עד היום. אז הוא אומר, זה הדבר הראשון. מה הייתה התגובה של גדולי ההוגים באותה תקופה? מה פתאום? אתם לא הבנתם. הטעות הייתה אצלנו. אנחנו חשבנו על סט מסוים של חוקים, וככה תיארנו את העולם, בעזרת חוקים מסוימים. חלה טעות, מצערת מאוד, כן? שלא לקחנו בחשבון שכל 1656 שנה יש מבול. ולכן נעשה סמוכות, ככה זה המדרש. מה, המדרש פתאום יספר לנו סתם סיפורים? לא, החזל רוצים להגיד משהו מאוד מאוד ברור, כן? אז אם אנחנו ניקח בחשבון ונתקן את המערכת החוקים, אז אנחנו נראה שהכל דטרמיניסטי. אנחנו עוד לא גילינו את כל החוקים, זה נכון. לכן צריך להשקיע במחקר. זה קונטרה לתודעה המאגית, לפי מני. כן? יפה. ואז הוא בא ואומר את הדבר הבא. אברהם דחה את שניהם, וזו הגדולה שלו. הוא דחה את התודעה המאגית, כי הוא ידע שיש בורא. וברגע שאתה אומר שיש בורא, זה אומר שאין כוחות עצמאיים, כן? אבל המדרש לא אומר שאברהם ידע שיש בורא. המדרש אומר שאברהם הכיר את בורו. זה לא אותו דבר. זאת אומרת שהוא גם דחה את השיטה השנייה. ומה הגלגול המודרני של השיטה השנייה? זה הסטרוקטורליזם. כי מה אומר הסטרוקטורליזם? יש מבנים שמסבירים את הכל. תגלה את המבנים האלה, תדע להסביר את כל התופעות בעולם וגם את הנפש האדם. לוי שטרוס אמר את זה בפירוש, אמר העולם והאדם הוא כמו דקדוק. הוא מאוד הושפע מהבלשנות המודרנית, כן? הוא כמו דקדוק. אם אני מגלה את הדקדוק, אני אדע להסביר את הכל. והשאיפה שלו הייתה למצוא את הסטרוקטורת העל שמתחת מתפתחות כל הסטרוקטורות האחרות בכל התחומים, ולפי זה להסביר את הכל. נו, זה לא הסבר יפה? אומר מניטו, זה הדבר הכי מסוכן. כי זה הצד הבלתי פרסונלי של העולם. הוא קיים. אבל החידוש של אברהם זה לגלות שמי הוא בורו. מי הוא השם שהוא האלוקים? האלוקים במובן הזה זה הסטרוקטורת העל. והשם זה מי שאומר לו מה שמעליו. וזה החידוש של אברהם. הוא דחה את התודעה המאגית, אבל לא הסכים להתפתות ליפול בסטרוקטורליזם. וזה החידוש שלו.
זה שהוא ידע מי זה הסטרוקטורה העליונה.
לא, כי...
הוא היה להישאר בסטרוקטורה.
כן, וזה בדיוק הטענה של מניטו. הוא אומר, מי שמתחיל ללמוד את המבנה מבחינת הסטרוקטורות, לא יוצא מזה, כי זה כל כך קוסם, זה כל כך עוצמתי, שאתה כל החיים שלך תבלה שם. זה לא אומר שאסור ללמוד את התחומים האלה. לא רק שמותר, חובה ללמוד את התחומים האלה, אבל מתוך קו היושר. אתה לא מתחיל מהעיגולים, אתה מתחיל מקו היושר. ומתוך קו היושר אתה מגיע לעיגולים. אבל אם אתה מתחיל מהעיגולים, אתה לא יוצא לעולם מהעיגולים. וכדי להמחיש את הדבר הוא אמר, יש שתי אפשרויות להתחיל ללמוד קבלה. או דרך העץ חיים, או דרך הפרדס רימונים של הרמק. ואז הוא הוסיף, מתחילים מהעץ חיים ולא מהפרדס רימונים, כי מי שמתחיל מהפרדס רימונים יפגוש קודם כל את העיגולים, ולעולם לא יצא מהדבר. לכן ההנחיה הפדגוגית היא להתחיל מהעץ חיים כדי לגלות את קו היושר, ואחר כך להגיע לפרדס חיים כדי להבין מה זה העיגולים האלה. אבל לא הפך. אם אתה מתחיל מהסטרוקטורה, אתה לא תצא מן הסטרוקטורה, כי היא תמשוך אותך, כי אתה מגלה משהו שהוא אמיתי. ומכיוון שהוא אמיתי, אתה נשאר שם.
אבל
אתה מכניס
בארץ חיים, זה קשה להוציא משם.
ברור, הוא לא אמר שמישהו פותח את הספר וזה. אבל מי שמלמד אותך, צריך להתחיל עם הקטגוריה של של הקו היושר, ולא מהקטגוריה של של העיגולים.
אבל ממש אתה אומר, על הסטרוקטורליזם, זה לא קרוב כמו ממש שאמר רבי קצילאב בהקדמה שלו, אם אתה מכיר את הסטרוקטורה שלה, אפשר להשתמש, לעשות מה
שאתה רוצה. ברור, אבל זה אסור. ולכן הקבלה המעשית היא אסורה.
הוא אמר
את זה אפשר. ברור, ברור, גם מניטו אמר את זה, כן, מי שמכיר את זה יודע איך זה עובד, אבל זה אסור. לכן המקובלים פסקו שזה אסור, כי זה אמיתי. לא מדבר על הלבבות כאלה או... כן, מי ש...
פה אתה לומד מלמטה למטה, כלומר, לעולם לא תגיע לריבוע העליון, לסטרוקטורה העליון,
לפני העליון. למה לעולם לא תגיע?
לא, אם תגיע אז אין בעיה.
לא,
תגיע עם תובנה שיש לך
איזושהי תודעה. כי אתה תגיד ש... לא, כי אתה תגיד שמעל הסטרוקטורה...
יש עוד סטרוקטורה.
לא, 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 בדיוק. זה בדיוק הבעיה. אתה לא תגיד את זה.
אתה
תעצר
בדרך
באיזשהו מקום. אתה תעצר בדרך, כי זה...
למה לא תגיע לסטרוקטורה?
עוד פעם, כל מי שעסק במדע באמת מבין את הדברים, מה שהוא רצה להגיד. כשאתה מגלה שאפשר להסביר תופעה טבעית בעזרת משוואה,
אתה לא מחפש
מה מעל. מה אתה צריך עוד? מה אתה צריך עוד?
אז הוא רוצה בעצם לגלות מאחורי החוק את הצד הפרסונלי שנמצא שם.
בוודאי, בוודאי.
את התודעה המוסרית שלנו.
כן, כן. אבל מה שהוא בא ומוסיף זה אי אפשר למעשה להגיע לדבר הזה. זה מה שהרמב״ם אומר, כן, או שיש כמה דרכים להגיע, כן? אז הרמב״ם יכול להגיע. אחד. ומה עם המיליונים בדרך? אבל זה החידוש של אברהם. זה החידוש של אברהם.
אוקיי. שינה את תורת הסטרוקטורות, ובמקום ללמוד מלמטה למעלה, הוא למד מלמעלה למטה.
וזה
בעצם
מה שאומר...
ציורית, זה מה שאומר.
וזה מה שאומר לו ריבונו של עולם, כאשר הוא מתגלה אליו בברית בין הבתרים. מה אומר לו? הבית השמיים הוא ראה וספור את הכוכבים. מה זה הבית? רש"י במקום אומר, חז"ל אומרים, הבתה זה תמיד מלמעלה למטה. אז איך יכול להיות? איך הוא יכול? אז החז"ל באים ואומרים, כאילו הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מי?
מעבר לעיגולים.
מעבר לעיגולים. מעבר לעיגולים אתה אכן מביט. המבט שלך הוא מלמעלה למטה. הוא מהשם שהוא האלוקים. כי בכיוון ההפוך אתה לא מגיע. בכיוון ההפוך אתה מגיע לשפינוזה. שבא ואומר, האלוקים זה הטבע.
שאומר
לך פן תביט לשמיים ותראה את הכוכבים לזה
אשר, אבל
שם
נתן
אותם לגוי. כי עוד פעם עד שלא מוציאים אותך החוצה ואתה יודע, עוד פעם, ברגע שאברהם בא ואמר את הדבר הזה, אתה לא צריך לעשות את המאמץ הזה, כי הוא כבר עשה את המאמץ, אבל אתה צריך להגיד בסדר, אני בתלם שהוא חידש לנו, כי ההסתכלות הטבעית מביאה אותך לגלות סטרוקטורות. בדוגמה אחרת, כן? כל התופעות של המיסטיקה במזרח. הרי הוא המון ישראלים שרצים לשם כדי לעשות סטאג' מקוצר ב...
יהדות,
בסוף. ברור, בסוף מגיעים, אבל... מה שהם מספרים, האם זה אמיתי או לא? בוודאי שזה אמיתי. אפשר, מבחינה טכנית מכנית, תוך כמה שבועות, לגלות את האור. לגלות את האור. פעם דיברתי עם אחד. מאלף. סיפר לי, שלושה שבועות, כמעט ולא אוכל שום דבר וכמעט ולא שוטט, מכניסים אותך בזה. ואחר כך יש שבוע, ככה, זה היה תירודות, עכשיו עושים שבועות שטח, כן? הוא אומר, בסוף השבוע אתה אכן רואה אור לבן, בוהק, כזה, איזה, משהו. אחר כך מחזירים אותך למציאות, אבל אתה רק רוצה לחזור לשם. רק רוצה לחזור לשם. סך הכל חודש. אז אמרתי לו, נו, מה בדרך התקלקל? כי כשפגשתי אותו, הוא כבר היה בישיבה. אומר, אתה רואה את האור, אבל זהו. אמר לי, לקח לי שנה להבין שאולי אחרי האור יש מישהו. כי האור זה משהו. אומר, ביום שאני הבנתי, הגעתי לישיבה. רציתי לדעת מי זה עומד מאחורי האור הזה שראיתי. אבל הוא אומר, עד שאתה לא חווה את הדבר הזה, אין לך מושג עד כמה זה עוצמתי.
יש הרבה שהגיעו דווקא להיות היהדות.
כן, כן, אני אומר, אומר, אבל זה אלה, אבל זה אלה... מה
הולך להשתלמות ללמוד שם?
כן, אבל זה אלה שבאמת שאלו את עצמם את השאלה, מעבר לאור מה יש. אבל הרוב נתקע שם, כי זה, הוא אומר לי, זה כל כך עוצמתי. זה מה שרבי עקיבא אומר לזה שנכנסו איתו לפרדס, כן? כשנגיע למקום, אל תגידו, מים, מים. יש גרסה אחרת שזה שי, שי, שמה, כן? אל תגידו. זה מה שקרה לי שפה בן אבויה. שמה הוא אמר, חזר אחר. אל תעצרו שמה. כי זה בדיוק הדבר המסוכן ביותר. ומה שמעיתו באבו אומר, אל תעצרו בסטרוקטורה שאתם גיליתם. כי מי שיוצר שמה, זהו, עבוד לו. זה כל כך עוצמתי שהוא לא יצליח להשתחרר מן הדבר הזה. ולכן צריך לדחות את הדבר הזה על הסף. ולהגיד קודם כל, כי אגב, יש גם השלכות מוסריות לדבר הזה, כן? כי מה זה סטרוקטורה? זה משהו. איך אני פונה למשהו הזה? לא פונה. זה עובד כמו... מבנה מכני ככה שמתגלגל, איך אני יכול לתבוע פתאום עכשיו החיות מהבן אדם? אם הוא אוסף של סטרוקטורות, הוא לא החיות שום דבר. אז חזרנו לשפינוזה. כי מה הטענה של שפינוזה? אתה לא יכול לתבוע החיות מהבן אדם, כי למעשה הוא בסך הכל סך של התניות. זה שהוא הרג את השכן, מה אתה רוצה ממנו? אתה לא יכול לדבר על רצון, אתה לא יכול לדבר על חירות, אתה לא יכול לדבר על שום דבר. זאת אומרת, כל הצד המוסרי פתאום נעלם. לכן בא ואיתו, כאשר אני שופט את הדבר הזה, הסטרוקטורליזם, אני בא ואומר פסול. אבל יש גרעין של אמת. וזה אותו דבר, זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. הפילוסוף לא יכול לבוא ולהעריך בעצמו את כל מה שקשור לצד הזה של הנפש של אדם, הניגודיות הזאת, מבחינתו סתירה. או שאתה אומר דטרמיניזם בצד אחד, או שאתה אומר חירות בצד השני. הנטייה של כל הפילוסופיה תמיד לבוא ולהגיד חירות זו אשליה. כי זאת הדרך שלהם לבוא ולפתור את הבעיה, אחרת אתה נשאר עם הסתירה. מה אתה תגיד פתאום? שחסר לך משהו בפילוסופיה, אתה לא יכול לבוא להגיד, כי אתה אמרת הכל זה אימננטי, זה מערכת סגורה, ולכאורה יש בה הכל. אם אתה מגלה שחסר משהו בה, אז הרסת את הפילוסופיה. זה מה שבמידה מסוימת הפוסט-מודרניזם רוצים לעשות. כאשר הם באים ואומרים, צריך להרוס את המטאפיזיקה. אבל המניעים שלהם הם אחרים, כן? אבל לפחות אפשר לבוא ולהגיד שאצל ההוגים היהודים המשתייכים לזרם הזה, כן? כנראה שזאת המניעה, שזה המניעה העיקרי שלהם. גם אם הם לא אומרים את זה. כי הם חשים שמשהו העיקר חסר להם. אז זה הדבר כאן, כן? הוא אומר כאן, מצד אחד שייך האדם במודעות נפשו לעולם היושר, כי אני בעל נטיות, כי אני השואף לחופש הבחירה המוסרית. ומן הצד האחר הוא שייך גם לטבעיות העולם החיצוני דרך גופו המתפקד לפי חוקיות הטבע, ונותן לו בכך להתקיים כנמצא בעולם.
אפשר לציין שזה ממש ליבוביץ' אחד לאחד.
מה ליבוביץ'?
החלוקה הזאת של בין הנטיות, בין מה שנקרא, הוא קורא לזה, איך קורא לזה? מחלק את זה לשתי גישות כאילו. יש את רשות היחיד ורשות הרבים. ההכרה זה שרשות היחיד שלי, שזה תחושות, רציות, דברים שאני רוצה אותם, שזה רשות היחיד, שזה רק אני יכול בעצם לבחון את זה. לבין ההכרה של רשות הרבים, שזה העיגולים בעצם.
בסדר, אבל זה... לא חושב שיש כאן הרי חידוש. הסתירה הזאת היא קיימת מאז ומתמיד. מבחינה פילוסופית שכלית רואה בכך הפילוסוף סתירה מובהקת. אם יש חוקיות דטרמיניסטית בעולם, וזו אכן קיימת, מדוע יהיה אדם מקרה יוצא דופן, חריג בכל הבריאה כולה? אז יש כאלה שיבואו ויגידו, אני מבטל את האמירה כאן וזו אכן קיימת. כדי לפתור את הבעיה. אין דטרמיניזם. הכל אפשר, זה התודעה המאגית. זה הזרם האמפירי. ועם כל הגלגולים המודרניים שלו גם כן, כן? זה כדי לפתור את הבעיה. אתה חייב לבוא להגיד משהו. אבל כל עוד ההנחה שלך היא הנחה אימננטית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני הורס לגמרי את הסיפור. כן? לידידו שייך האדם לעולם הטבע, והוא כפוף לאותם חוקים עבריים הקובעים את תפקודו. לידידו אין מקום לחריג כלשהו מבחינה תיאורטית. זאת ועוד, דבר המקשה שבעתיים על הפילוסוף מבחינה קיומית הוא במה שהוא או המדען מגלה את חוקיות הטבע בשעה שהוא מגלה את עצמו בחזקת חריג. הוא יכול, אבל בו זמנית הוא מגלה את עצמו יותר ויותר.
בכל כלל יש יוצא מן הכלל.
לא!
לא! יוצא מן הכלל.
לא! זה בדיוק הטעות. פילוסופיה לא מקבל את הדבר הזה. לא! אנחנו מגלים דרך המחקר המדעי שאנחנו דומים 99.9 ומשהו, כן? לשימפנזה. מי? לא יודע. עוד לא ראיתי שימפנזה מכנסת כנס על חוכמת האדם. בסדר? אז אתה מגלה בצד, דרך המחקר המדעי, שאתה דומה בדיוק כמעט כשתי טיפות מים, כן?
הטיפה הזאת היא אחרים.
הטיפה הזאת היא, כל המדע מנסה לבטל. מאז ומתמיד.
ואמרנו שפילוסופיה זה לא מדע.
אבל כן.
אבל לכן הוא לא מדע.
לא, רק במאה ה-20 הפילוסופים שכחו להיות גם מדענים. הפילוסופים האמיתיים של היום זה המדענים. קאנט היה מדען, ניוטון היה מדען, אריסטו היה מדען, כל הזמן. במאה ה-20 הדברים הפכו להיות דיכוטומיה כזאת, כן?
מדען ופילוסוף.
כן, והפילוסוף אבוד, הוא לא מבין שום דבר, אלא אם כן הוא גם מדען, כן? הוא סתם מדבר. אז הוא פלש לכל מיני תחומים לא שלו, כן? ולכן המציא את כל מדעי הרוח, כי שם הוא מרגיש נוח. כן? לא צריך לשבוח שם את הראש מול המשוואות המסובכות האלה, כן? פתאום פלש לכל מיני תחומים, במיוחד לתחום של הספרות. כן? בסדר, נוח לו שם, שישאר שם. הפילוסופים הרציניים תמיד הכניסו בחזרה את המתמטיקה. מה לקאן הלך והתחיל, הוא פסיכיאטר במקור, כן? מה הוא התחיל להכניס נוסחאות מתמטיות כדי להסביר את ההתנהגות של אנשים ששכבו על הספה אצלו? כדי לגלות את אותם מבנה על שהוא הושפע מלוי שטראוס, שהוא הושפע מהבלשנות המודרנית, ובבלשנות המודרנית מצאו משהו שנקרא דקדוק, ומצאו שיש חוקים, והוא לקח את העבודות האלה ואמר, הנה עכשיו אני הולך לבדוק את ההתנהגות של השבטים הפרימיטיביים מדרום אמריקה, הוא היה בברזיל שנים, כן?
למצוא את החוקים.
לא, לא רק זה, הטענה שלו היא יותר מעניינת. חוקים במה? הוא בדק את חוקי העריות בשבטים האלה. ובנה מסכת יבמות של השבטים האלה. זה פחות או יותר מה שהוא עשה, כן? בסדר? גילה! ואמר, רגע, אם זה נכון אצלם, זה מן הסתם נכון אצל כולם. זאת אומרת, מה שאני גיליתי זה אוניברסלי. כי כל עוד שזה מקומי וזה את מי זה מעניין. ואז הוא שאל את עצמו, אז מה המבנה העל שמסתתר מאחורי החוקים המפורשים האלה שהם היו בעל פה? זה תרבויות שלא מכירים את הכתב, כן? אבל אסור להתחתן עם האי ואסור לזה וזה מותר וזה, כן? והוא התחיל לצייר מבנים כאלה ונוסחאות. ואז הוא פגש את לקאן, ולקאן אמר, מה זה הדבר הזה? הוא אומר, ככה אני מסביר. הוא אומר, גם אני יכול. וזה הגיע לתחום אחר כך של הסוציולוגיה, וזה הגיע לתחום של ההיסטוריה, וזה הגיע לתחום של כל התחומים.
וגם מלשון.
זה התחיל מהלשון, מהבלשנות. חשיבות הסימן. לא הסימן כשלעצמו, אלא הסימן הזה לעומת הסימן השני. זה התחלת הבלשנות המודרנית, כן? ואז אתה שם.
למה הוא לא חקר את הילדים הקניבליים והיה כובש איזה אוניברסלי?
כי במקרה שלחו אותו לברזיל.
לפחות היה מה
לאכול. כי מבחינת, במקרה שלחו אותו לברזיל. אבל מה שהפילוסוף לא יכול לעשות זה כי מבחינת הפילוסוף יש, הוא חש שהוא חופשי. כשהפילוסוף מסביר לך למה אתה לא חופשי, הוא חי בסתירה פנימית כי הוא חש שהוא חופשי. אתה לא יכול להוציא לו את התחושה הזאת, אתה לא יכול. אם הוא קוהרנטי הוא מתאבד. כי איך אתה יכול לחיות בסתירה מוחלטת כזאת? זה מה שהפילוסופים של הסטואיה עשו. אבל רובם אומרים בסדר. זה דיבור וזה המציאות. אבל זה שהוא חריג נשאר מבחינתו, הוא לא יותר. כל העובדות הולכות בכיוון ההפוך מבחינתו. ככל שהמדע מתקדם, אתה מגלה שאתה פחות ופחות חופשי. כל אותם דברים שהם חשבו שזה בדיוק כך אפשר להגדיר את חירות האדם, אתה מגלה אחד, אז היום בכלל במדע המוח וזה, זה חגיגה שלמה, כן? כי הגבול מתחיל להיות, ובכל זאת, אז זה בדיוק הדבר הזה, כן? מה? הכל ביוכימיה, כן? נכון, 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 נכון. אבל לפחות אתה צריך להגיד דבר אחד. כי כאשר שמים לך דברים שאתה לא יכול להסביר,
עדיין,
אז זה בדיוק זה, כאן זה כבר לא מדע. זה כאן הגבול, מדען אמיתי צריך לבוא ולהגיד עד כאן. רוב רובם יגידו, עוד 50 שנה אני אדע לזה. זה כבר לא מדע. אתה לא מדבר בתור מדען. אתה מסביר לי את האמונה שלך במטריאליזם.
לא, כשאתה האמנת בעבר, שאנחנו מסתובבים סביב השמש, שהשמש מסתובבת סביבנו, בסדר? חשבת שזה האמת, זו המדע האמיתי.
שהשמש מסתובבת.
גילית,
אני לא אמרתי בעוד 50 שנה,
מסיבות אסטרונומיות,
אני לא אמרתי,
זה השתנה.
אני לא אמרתי בעוד 50 שנה, אני יודע, אני כבר קראתי אותה. יכול להיות שאיתו נכונה או לא, זה משהו אחר. כשאני בא ואומר, אני קובע עובדה, אז אני חשוף עכשיו לניסוי שיסתור את העובדה שאני קבעתי. ואז התיאוריה שלי הולכת. זה לא מה שנאמר כאן. מה הם אומרים? בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, זה רק עניין של זמן. סליחה, אתה מסביר.
זה לא שזה היסטורית מה שאני אומר, זאת אומרת, אני אדע יותר.
היסטורית זה לא נכון, אגב.
זה עובדתית.
יפה, יפה. לכן אני אומר, כרגע כשהוא בא ואומר, בעוד 50 שנה נדע להסביר. הוא מסביר לי כרגע את האמונה שלו, שהיא אמונה מטריאליסטית. אין לי בעיה עם זה, כן? מטור, כן? אבל אל תגיד שזה לא המדע שאומר. ואתה בתור איש פרטי שעוסק במדע, אתה מסביר לי את האמונה שלך. לי יש אמונה אחרת.
שבעוד 50 שנה היא אחרת.
אני מזכיר מה ש... איך
קוראים מהפתיקאי הבריטי...
אבל אתה חי היום...
ארץ אמר ב-1895, אם אני מדבר טוב. לא, אולי עסק לפני זה. הוא אמר, ובפיזיקה בסך הכל הכל נגמר, הוא פתר את הכל, רק שלוש תופעות קטנות נשאר להסביר. בסדר, מתוך השלוש תופעות האלה, השתנה הכל. אז בתור מה הוא דיבר באותה הרצאה? בתור גדול הפיזיקאים של זמנו? לא, בתור איש שקוראים לו במקרה שעוסק במקרה זה, שהסביר לי את, שהסביר אז את אמונתו. בסדר.
זאת אומרת שתורת הכאוס שהולכת היום זה בעצם שוב ניסיון להסביר מה שמעבר למה שאתה יכול להסביר.
לא, למה?
הכאוס, כי הכאוס אתה לא יכול להסביר אותו.
לא, לא, זה סתם מילה, זה לא ככה צריך לתפוס את הדברים שלנו.
לא קשור.
איך אתה מתייחס למחקר רפואי?
כן.
זה תצפיות,
ואנחנו חושבים שבעוד 5 שנים אנחנו נגיע ל-100% תוצאות בכיוון מסוים. זה תצפיות, זה ביולוגיה. ביולוגיה זה כמו אסטרונומיה.
או שיגיעו או שלא יגיעו.
או שיגיעו או שלא יגיעו, זה לא משנה. זה לא סטטיסטיק. אם מישהו יבוא ויגיד, וזה כבר שייך לתחום של הביוכימיה, שהנה המנגנון ש...
מפעיל, לא יודע מה, אנזים מסוים שמשתחרר ואז יש רעצה, זה כבר ביוכימיה. זה לא, זה תחום אחר לחלוטין. כן, שם יש הסבר. בצד השני יש תצפיות.
לא, אבל ההסבר הזה מלמד אותך שאם אני יכול לייצר את זה, זה בדיוק מה שאומר, אז זה נגיע ל... אני מקווה שתוך 5 שנים
לא.
אני אוכל לבנות...
כן, כן, אני מבין את זה, אני מבין את זה.
זאת אומרת, אני אוכל לקחת את המוח שלך ולשים במקומו מוח אחר.
כן, תעשה.
מכני.
תעשה.
כי אני יודע בדיוק איך זה שם שם הזרמים.
תעשה, בבקשה.
בסדר.
עד שאתה לא עשית...
אבל בביוכימיה אתה לפחות מבין...
אני מסביר.
מה קורה?
לא רק שאני מסביר את כל התופעות הידועות היום, אני גם יכול להגיד לך לחזות, לבנות ניסוי מסוים, שרק בעזרת מה שאני אמרתי אפשר להסביר, ולא בשאר התיאוריות. יכול להיות שאתה מגיע עם מספר תיאוריות שכל התיאוריות מסבירות את סך התופעות הידועות, ואז המדען יבוא ויגיד, אני, לא, לא, אני מעדיף את התיאוריה עם מינימום אקסיומות. זה הכל. בסדר? אבל לעולם מדען לא יוכל להגיד, אני מדבר על אמיתות התיאוריה שלי. שום פנים אחר. והיה שהמדען בא ומשתמש במילה אמת, הוא לא מדען.
אתה יכול להוכיח.
לא. אתה יכול לבוא להגיד, לפי התופעות הידועות לי עד היום, לפי הניסויים שנערכו עד היום, התיאוריה שלי מסבירה את הכל. זה לא הופך אותה לאמיתית. זה הופך אותה לנכונה. זה לא אותו דבר. מדברים על אישוש של תיאוריה, לא על אימות של תיאוריה. זה קרל קופר כבר עבד על הנקודה הזאת. אתה לעולם לא יכול לדבר על אמת. זה לא שייך ללקסיקון.
מתי מתאמתת אותו?
לעולם, לעולם לא מתאמתת. היא מאוששת.
אני לא מצליח לנקודה, כי אם נגיד יש כוח כבדה, זה אמת.
לא.
זה כוח
שקיים. לא. 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 כוח כבדה זה אידאליזציה של סך תופעות שראית. ואתה בנית מודל. ובמודל הזה יש דבר כזה שנקרא כוח הגרביטציה. במודל, מודל.
פיזית. אבל זה כל מציאות זה קיים.
לא, לא. זה בדיוק זה. יש מודל ויש מציאות.
אוקיי.
המודל יכול לשקף ב-100% את המציאות, תיאורטית, כן? זה אומר שהוא מסוגל להסביר בדיוק כזה מסוים את סך התופעות שאתה מכיר. זה מודל. זה בדיוק, חוזרים לנקודה ההתחלה שלנו, כן? המשוואה שמתארת. מה?
מציאות. כלומר, אתה אומר, אם אני עושה את זה, והוא נופל, זה אמת, הוא נפל.
זה שהוא נפל זה אמת.
זה אמת. מה ההסבר, למה הוא נפל? יש להיות מיליון הסברים, אבל אחד ההסברים הוא המודל של גרביטציה.
בדיוק, בדיוק. ולמה זה המודל המועדף? כי יש בתוכו... לא, כי יש בתוכו מינימום הנחות יסוד. מעבר לזה שאף אחד לא סתר אותו, ברור, כן? אבל אם יש שני מודלים, עוד פעם, אומרים כל הזמן שהסיפור של כדור הארץ מסביב לשמש הוא הפוך, כן? בפני המתמטית שני דברים נכונים.
לא יחסי.
לא, זה לא הכל יחסי. שני הדברים, יש שני מודלים מתמטיים שונים שמתארים את התופעה. מה זה התופעה? אני בן אדם, קם בבוקר, רואה שמש, איפה?
צד ימין ומחר
במערב.
לא, בבוקר
טוב. טוב מאוד שאתם שמים לב, במזרח, כי ברוב האנשים אז עובדים, כן, זה אומר, וואלה, נטו לפני מבול, כי זה בדיוק מה שזה השתנה, במזרח.
אבל בכל מקום בעולם, גם אלה שלמטה,
לא משנה, אני לא יודע, אני לא יודע, היווני אז לא ידע שיש למטה. בסדר? הוא ראה שמש במזרח, בערב במערב. שאל את עצמו, מה קרה? שתי אפשרויות. זה מסתובב סביב זה, או זה מסתובב סביב זה. מתמטית שני הדברים נכונים, אפשר? אז למה בחרו במודל של כדור הארץ כן מסתובב סביב השמש? לפני שהייתה תצפית. המודל השני כל כך מסובך. והראשון כל כך פשוט, שאמרו הראשון נכון. אז בא ניסוי שהוכיח מה שהוכיח. כן? אבל החוקים של קפלר, שזה האסטרונומיה של, של עד היום, כן? שמסביר את כל המערכת הזאת, כן? זה שלושת חוקים פשוטים ביותר. מול זה עמדו חוקים שרק כדי לתאר אותם, אנציקלופדיה שלמה. אבל החיזוי היה מדויק. עם ההנחה המוטעת, ידעו לחשב ליקוי ירח, ליקוי ולחזות מראש תופעות עם דיוק של אלפית שנייה. אז מה אתה תגיד? זה לא נכון? עובדה? אני אומר לך, בעוד כך וכך זמן, ליקוי מלא,
השמש תגיע בסיבוב בדיוק מול הירח.
ואתה עומד באותו יום, זה נכון. אז מה תגיד? אותה? מה פתאום? לא אותה? עובדה? אבל זה היה כל כך מסובך, כאשר בצד השני, בצ'יק צ'ק, כיתה י' י' א', יודע כבר לתת לך את החיזוי. כל זה בלי לצאת עם לוויין או עם חללית ולראות בדיוק מה קורה. בסדר. זה מודל וזה מודל. ויש מציאות.
מציאות אנחנו לא יודעים.
לא, יש מציאות. אתה רואה שפתאום אין לך אור חושר באמצע היום, ואתה אומר ליקוי
חבר.
ויש לך שני מודלים שמסבירים. זה הופך את המודל למציאות? לא.
אתה לא יודע איזה מודל נכון.
אתה לא יודע, נכון. לכן אני אומר, כל מה שיש במדע זה מודל. קשה להתמודד עם מודל שבא ואומר לך בדיוק של 12 מספרים אחרי האפס, אחרי הפסיק, בסדר, שהוא לא נכון, כן? אבל תיאורטית זה לא אמת. אתה אומר, אני מצליח לאושש שוב ושוב את המודל שלי. אבל מדען שמתחיל לדבר על אמת, האמת המדעית זו פיקציה. ברגע שהמדען מתחיל להשתמש באמת המדעית, או המדע אומר, אתה יודע שהוא מדבר בתור הוגה דעות, אולי, אבל לא בתור מדען. אבל לא בתור מדען. הוא עזב את התחום שלו. אנשים לא מבחינים
של לייבוביץ' משנה את המינוח של האדם. באדם הוא אומר, אין, המושג צריך לא קיים. הצריך הוא רק בטבע.
בסדר.
האדם זה רוצה וזה כי כן, צריך,
כן.
זה אומר...
זה ההכרח, זה הצד הבלתי פרסונלי. נכון, נכון, נכון.
אתה עוזב את המפתח, נכון. צריך ליפול.
לא, אבל...
אבל האדם לא אבל... צריך כלום, הוא רוצה, הוא מעוניין, הוא עושה, הוא חושב.
כי הוא יהודי כאן.
לא, אני לא
קוצר. לא, אני אומר, כי הוא יהודי. למרות שהוא מדען. כי בתור מדען ובתור פילוסוף, הוא היה בא ואומר, אני אסביר לך למה רצית, או אתה חושב שרצית עכשיו, באמת
צריך לעשות.
היית מוכרח לעשות את הדבר הזה. למה? התרחש במוח שלך תהליך ביוכימי, וזה גרם לך כאן זרם חשמלי כזה, והתוצאה, וזה נכון, גם כן.
שאלה מה גרם לתהליך.
יפה. לכן כאן...
אתה עולה עוד פעם שלנו.
יפה. לכן אתה כאן בזה, והאמונה של היהודי, באמת, לא רואה להגיד, השם הוא היהודי. וזה מה שאברהם אבינו חדש. וזה הפילוסוף לא יכול לבוא להגיד, כי הוא אומר, אין דבר כזה. אני בעולם ימנה. אני לא יכול להכניס בפנים היפותזה כזאת שמשהו מבחוץ.
לא, אבל המדע למשל שמדבר בביוכימיה של המוח, עדיין הוא שואל מה גרם לתהליך הזה לקרות, בלי להיות יהודי, גם המדען הגוי.
לתהליך...
זה התהליך, ברור לי שזה התהליך, מה גרם לתהליך, מה גרם
לתהליך? כן, כי הוא אומר, כי הוא אומר...
נכון.
אני מסוגל לתאר תהליך עד נקודה מסוימת, וחסר לי את התחלת התהליך.
בלי להיות יהודי,
בהתחלת
התהליך זה מה שאומרנו, העלייה למבנה...
לא, כי היהודי לא מדבר אז על תהליך, אלא על רצון. אין דבר כזה רצון בשביל המדע. הוא מבטל לגמרי את המושג הזה של רצון. כי זה ג'וקר. בא מדען ואומר, אם אתה שולף לי את הג'וקר הזה, שאתה מדבר על רצון, למעשה אתה אומר לי תפסיק לעבוד.
מה
קורה בתהליך? מה? מה קורה בתהליך? אם אתה רוצה, הוא מסכים. לכן, אומר, אני כמדען לא יכול לקבל את הג'וקר. לא יכול. אני יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה.
לכן אין לי תשובה ואני מחפש את ה...
לא, 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 לא. השאלה כאן זה בדיוק. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, כן? בהתחלת היקום הגיעו שני האלקטרונים הראשונים. מניין להם הידיעה שכאשר הם פוגשים את אחד את השני, הם צריכים להתרחק מאחד מהשני. זאת השאלה הבסיסית והמהותית ביותר. וכאן המדען חייב לבוא ולהגיד, אני בתור מדען, אין לי תשובה לשאלה הזאת, היא לא שייכת לתחום הפיזיקה, אלא זה גם מטאפיזיקה. כי כל התשובות מבחינתי כמדען נכונות. למה נכונות? כי זה לא בתחום שלי. כאן נגמר המדע. אז זה אותו דבר...
לא היו צריכים לדעת, זה טרמיניזם. זה עד הטרמיניזם.
לא!
זה בדיוק אותה סיבה שהם היום...
אני אתרגם את זה אחרת. אותם חוקים... אותם חוקים שאנחנו מגלים. לא, האם הם אינרנטים, אימננטים, או לא? זאת השאלה. בא היהודי ואומר, הם לא אימננטים, הם תוצאה של הרצון של הבורא. הבורא קבע ששני אלקטרונים שנפגשים...
הוא קבע את הכלל.
מה?
הוא קבע את הכלל.
יפה, בסדר. אצל הפילוסוף...
אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
אצל הפילוסוף, אני מצאתי שזה מה שהם עושים, ולכן אני חושב שזה הכלל.
לא, אין ויכוח על הכלל. הכלל הוא מקובל על כולם. הפילוסוף בא ואומר, אני לא יודע. זה ככה מאז ומתמיד. אני לא שואל את השאלה, מדוע זה ככה. כי בעצם השאלה, יש הנחה עמוס. הנחת יסוד מוסתרת שאני כופר בה, שיש משהו מעבר לעולם האמנתי. ואני כפילוסוף אסור לי להניח דבר כזה. כאן זה נקודת היסוד. העברי בלי שום בעיה, העברי ורק העברי בא ואומר ריבונו של עולם.
אתה בא את כל כללי הכל.
עכשיו
אומרים
שיש ימי הבריאה. רצונו מתגלה ב. זה העברי, זה החידוש של התורה. הפילוסוף, המיסטיקן, מה שאתם רוצים שלא שייכים לחוכמת ישראל, צריכים אם הם כנים לבוא ולהגיד.
בסוף צריך להגיד שאני לא יודע מי קבע, חוקי הטבע היו מאז ומעולם, אני לא יודע מי קבע אותם.
לא, הוא צריך לבוא ולהגיד, אין בסיס לשאלה. כי ברגע שאני אומר מאז ומתמיד, אז אין בסיס לשאלה. כי אתה קובע נקודת התחלה, אין נקודת התחלה. לכן הוא זקוק להנחה הזאת שמאז ומתמיד. ולא סתם שאמרו את מה שאמרו, כן? כי בלי ההנחה הזאת, בלי רגע שאתה בא ואומר נקודת אפס, אתה משנה את כללי המשחק מבחינתו. הוא לא יכול לקבל את ההנחה של, הנחת היסוד של אפס. אין זמן אפס, לכן מבחינתו זה הזמן, הוא מאז ומתמיד. ואם הוא מאז ומתמיד, אין מקום בכלל לשאלה. אפשר להכריע בשאלה הזו? כי המדעי? לא, מדעי שלא. לכן המדען צריך לבוא להגיד, זה מעבר לתחום שלי, זה כבר לא מדע. לכן מדען שבא ואומר, המדע הוא מוכיח היום שהעולם נברא, סליחה, אתה לא מדען. זה מעבר לתחום המדע. אתה יכול להגיד, אני מדען, ובתור איש פרטי אני מאמין שכי זה נראה לי הגיוני. זה נראה לי מתבקש מאליו. זה נראה לי מתאים למה שאני למדתי בשיעורי תנ"ך שהייתי בגן וכו'. כן, כל זה אתה יכול להגיד, לא בתור מדען. האמירה המדע אומר, אין לזה שום מקום. שום מקום, כן? טוב, בואו נגמור את הפסקה. איפה היינו? מה?
זאת ועוד.
דבר המקשיר שבעתיים על הפילוסוף מבחינה קיומית הוא שהוא המדען מגלה את חוקיות הטבע בשעה שהוא מגלה את עצמו בחזקת חריג. ייתכן מאוד שכאן תמון מקור הפסימיות הפילוסופית המעדיפה את שלילת האמונה על פני סכנת הגאווה, גאוות ההכרת הפילוסוף כשונה כחריג בעולם. רחמנא ליצלן. זה בדיוק זה.
דיברנו על זה
השבוע ושבוע. כן, בסדר, טוב. שבוע הבא אין שיעור.
עוד שבועיים
כן. שזה...
נסיעה טובה.
לא, אני לא נוסע. אני נוסע. אשתי נוסעת, זה סיפור אחר, אבל לא אני.
יש לך תודה רבה.
לא בגלל זה...